אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע חדש, פרק חדש, שנה חדשה, ואתה חזרת להיות אזרח.
כן, התאזרחתי, כמו
שבוע. התאזרחת, אז ברוך שובך לאזרחות.
מהיום אני אשב עליך, זהו.
אז מהיום אנחנו צריכים לצפות פרקים רצופים וטובים. ואת השנה החדשה אנחנו נפתח בפרק שמדבר על כל הנושא של שימור דיירים. והרבה מאוד אנשים חושבים שהנושאים האלה קצת משעממים, אבל כמו שוויקי אומרת תמיד, יש הרבה כסף בשיעמום. ועוד שנייה אנחנו נבין את זה. אז סיפור שהיה כך היה. לפני כמה ימים, תוך כדי שיחה שלנו, אני וויקי, ויקי למי שלא יודע, היא מנהלת התפעול, VP of Asset Management, או Operations, מי שאוהב.
ויקי היא המקצוענית.
המקצוענית, כולנו מקצוענים, היא מקצוענית בתפעול.
כן.
ובמהלך השיחה היא שיתפה אותנו בנתון שהוא די מדהים. ואז יש לה קטע כזה שיש לה חדשות טובות, אז היא מתרגשת, כולה מחויכת, אתה רואה את זה כאילו, אי אפשר להסתיר את זה. ואז היא אומרת לי, רציתי להגיד לכם, היא אומרת לי ולצ'אד, אנחנו היינו בזום, שהצלחנו להביא את הנכס בסימו, באינדיאנה, לרמת שימור דיירים של 89%. וחידוש החוזים מגלם עלייה של $50 לחודש בממוצע ליחידה. בואו נפשט את זה, נסביר את זה במילים פשוטות. זה אומר ש-100% מהדיירים בבניין, בסדר?
אוקיי.
90% מהם נשארים, מה שנקרא מחדשים חוזה, וחידוש החוזה מגלם עלייה של $50. זאת אומרת, אם הם שילמו $900, הם מחדשים עכשיו ב-950. 90%, זה אומר שאנחנו לא צריכים להביא דיירים חדשים לבניין.
אתה יודע מה ישר עולה לי לראש? אני זוכר שפעם כשהסברת לי על תוכנית עסקיות ואיך זה עובד, אמרת לי, ההוצאה הכי גדולה זה כשדייר יוצא.
נכון, זה נקרא turnover cost, שעל זה אנחנו מדברים. ועוד שנה אנחנו נכניס את זה, נכנס את זה יותר לעומק, אבל חד משמעית זאת ההוצאה הכי גבוהה שיש בתפעול מולטי פמילי. ואז אחרי שהיא מסיימת את כל החדשות האלה בהתרגשות, אז צ'אד בא ואומר, וואו, זה מעולה. זה, עכשיו צ'אד הוא איש כספים, כן? הוא רואה רק מספרים. פחות הוצאות, זה יותר הכנסות, וזה אומר שהדיירים שלהם עם שביעות רצון מאוד גבוהה, הם נשארים בנכס. ואז הם מסתכלים עליי, והם רואים שאני לא משתתף בחגיגה. עכשיו יש לי נטייה, אתה כבר מכיר אותי, אני לא, אין לי את הפוקר פייס, או את ה... ואני... what you see is what you get. עכשיו, אני לא רק שאני לא משתתף בחגיגה, אני גם לא משתתף בשמחה ובצהלות, ואני גם לא מחייך. ואז צ'אד אומר, באנגלית, why the long face? כאילו, למה הפרצוף החמוץ שלך? וויקי, אתה יודע, מגבה אותו ואומרת, רואי, זה נתונים ממש ממש טובים, כאילו אני לא מבין מה המשמעות של הנתונים.
אוקיי.
ואז אמרתי לה, צודקת. אבל... זה נתונים ממש טובים, לא רק ביחס לממוצע בתעשייה. הממוצע בתעשייה זה סביב 45-65% זה מה שנקרא retention, שימור דיירים. אבל זה נתונים ממש טובים גם ביחס לשאר הנכסים שלנו. שאר הנכסים שלנו הם לא ב-89%, הם באזור ה-58%. ואז ויקי מגיבה כזה, אוקיי, כאילו, אוקיי, מה הפאנץ', איפה הבוקס, מתי הוא מגיע? ואז אמרתי לה, אני רוצה להבין, איך זה שאנחנו עושים עבודה כל כך יפה בסימו, באינדיאנה, אבל לא מבצעים את אותה עבודה מדהימה בפרויקטים האחרים שלנו? או יותר נכון לשאול, איך אנחנו הולכים ליישם את מתודולוגיית הניהול של סימו אינדיאנה, זאת אומרת, מה שעובד שם, בשאר הפרויקטים שלנו, וכמה שיותר מהר. אבל יש לי הרגשה שאנחנו רצים מהר מדי, אולי חלק מהמאזינים כזה, מה מדבר, אז בואו נעצור רגע. על מה בעצם אנחנו מדברים היום? אנחנו מדברים על החשיבות של הורדת התחלופה של דיירים בנכסים. שזה אומר?
להוריד עלויות.
שימור דיירים. גם אתה לא מקשיב. שימור דיירים. גורם מכריע, כמו שאמרת שסיפרתי לך בזמנו, אבל הגורם המכריע להצלחה בתחום הזה של מולטי פמילי, הוא הניהול היעיל של תחלופת דיירים. כשדייר עוזב, הוא גורם נזקים ניכרים לשני הצדדים.
מה זאת אומרת? לא הבנתי את זה.
א', דייר עוזב. בסדר?
אוקיי.
הישיר, אני צריך להחליף אותו בדייר חדש. זה אומר שהיחידה עכשיו ריקה.
והיא לא מכניסה כסף.
בדיוק. ריקה בין שבועיים לחודש בדרך כלל, לפעמים יותר, תלוי באיזה תקופות, אתה בקיץ, אתה בחורף, אתה באביב. הדייר הזה עזב, צריך לטפל ביחידה.
צריך לשפץ אותה,
לצבוע, לא לשפץ, לעשות לו טאצ'אפים. צריך לצבוע, צריך אולי להחליף שטיחים, אם היה לו חתול או כלב, אתה צריך להביא חברה שמטפלת בדברים האלה, אם יש ריחות, אולי לטפל בכל מיני דברים שלא טופלו כשהוא היה, ושלא היינו מטפלים אם הוא היה מחדש חוזה. בסדר? וזה נושא שהרבה מאוד פעמים מתעלמים ממנו, כי הוא לא סקסי. זה כמו שאמרתי, יש הרבה כסף בשעמום. הרבה יותר סקסי לדבר על עסקה של 40 מיליון דולר, איך קנינו אותה, איך בדקנו אותה, ואיזה מגניב, ותראה את התמונות. אבל כמו שאמרתי כבר 3 פעמים, וזה קרדיט לויקי, זה משפט שלה, יש הרבה כסף בשעמום. הדברים האפורים, המשעממים, אלה בדיוק אחראים על לא מעט כסף, ואני יכול להגיד לך שזה יכול להיות הבדל דרמטי עד כדי כך שהוא יביא מצועה חד ספרתית לדו ספרתית גבוהה. ולכן אסור להזניח אותה, וכאסטרטגיה אנחנו מקדישים לא מעט זמן כדי להבין את התחום האפור הזה, לנהל אותו, ואפילו מיקרו לנהל אותו, ברמה שכאילו המנהלים שלנו בנכס, הם מגיעים לרמה של כאילו התחרפנות כבר מאיך אנחנו מקפידים לשאול ולשים דגש על כל דבר, כי אנחנו באמת מאמינים בזה, וזה גם מוכיח את עצמו. אז אתה בטח שואל את עצמך, וגם מי שמאזין לנו ופעם ראשונה נחשף לנושא הזה של שימור דיירים, כמה כסף כבר יש בכל הנושא הזה של תחלופת דיירים או טרנאובר. אז בוא נפרוט את זה, בסדר? בראש ובראשונה יש לנו הפסד הכנסה.
נכון.
הכי פשוט בעולם. דירה ריקה, פירוש שלה, אף אחד לא משלם שכירות, אנחנו מפסידים את הדמי שכירות. בממוצע, כמו שאמרתי, הנכסים שלנו חווים 3 שבועות של דאונטיים. הנורמות בתעשייה שלנו זה בין שבועיים לחודש בדרך כלל. שוב, באוף סיזן או בהשבחות, מה שנקרא, הרבה יותר משמעותיות, זה יכול להיות גם 90 יום או חודשיים. Okay. אבל זה ההפסד הראשון. הדבר השני, שיווק ופרסום. אנשים לא באים אלינו כי אנחנו מגיעים לכל בית ובית בקסם. אנחנו צריכים למלא את היחידות שהתפנו. וזה מחייב אותנו להשקיע בשיווק ופרסום, דיגיטלי, פוסטרים, כרזות, ללכת למפעלים או למעסיקים הקרובים, לשים בנרים כאלה. וזה מתורגם גם לכסף וגם לזמן, שהזמן של העובדים שלנו גם עולה כסף. וזה אפילו עוד לפני העניין של בדיקות רקע למועמדים, לאפליקיישן שנכנס, כל הפרוצדורה של ההצגה של הדירה, השואוינג, לכל מי שמתעניין וכו'. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי שדיברתי עליו זה תחזוקה ותיקונים. כל תחלופה של דייר דורשת בדרך כלל בין 2,000 ל-5,000 דולר
וואו.
בעבודות שיפוץ וצביעה, כדי להבטיח שה... דירות יישארו במצב מעולה כשדייר נכנס. הרי אתה לא תזכיר דירה שהיא מאופשת.
נכון.
בסדר? אלא אם כן ייתנו לך אותה במחיר מאוד מאוד זול, ואז אם אתה תסכים להיכנס לדירה מאופשת, זה גם אומר משהו עליך ברמת האיכות דייר שאתה. בסדר? דייר איכותי לא ייכנס לדירה מאופשת, גם אם היא תהיה זולה.
אני אומר גם, בין 2,000 ל-5,000 דולר, בנכסים של 200 ו-300 יחידות, זה המון כסף.
הרבה מאוד כסף. ועל זה בדיוק אנחנו מדברים. הדבר הרביעי זה עלויות אדמיניסטרטיביות. התהליך של החלפת דייר הוא כרוך בהרבה מאוד עבודה אדמיניסטרטיבית, וזאת עבודה משמעותית. בסדר? אם זה בטיפול בכל הבקשות שנכנסות, אם זה פולו-אפים, מיילים, טלפונים, אם זה לעשות את הבדיקות רקע, ההכנה של ההסכמים, החתימה, ואתה מכיר את זה גם עם משקיעים, הוא לא יחתום היום, הוא יבוא מחר, כן. צריך לעשות פולו-אפ, והכלב שלי נעלם, וסבתא שלי הלכה. עד שהדיירים חותמים, שמים דיפוזיט, נכנסים, הרבה מאוד אדמיניסטרציה, שעולה הרבה מאוד כסף. הדבר האחרון הוא ניהול התחלופה. הצוותים שלנו בשטח מקדישים זמן מטורף לכל הניהול של הלוגיסטיקה הזאת, של תחלופת דיירים, בסדר? זה גורם לעלויות שזה לא, אתה יודע, שחור לבן 1-0, קשה לתמחר אותם, אבל אין ספק שזה א', מבזבז זמן שהוא זמן עבודה ואנרגיה שהיינו מעדיפים לחסוך, וב', הוא מסיט את הפוקוס מהדברים שאתה יודע, אתה אמור להתמקד בהם, במיוחד בעסקאות ועליועד, במיוחד בשנתיים הראשונות. בסדר? אז בוא נחזור לשיחה שלנו. אז ביקשתי מוויקי שתעשה לנו case study של כל מה שהיא עשתה בנכס שלנו בסימו, תבין, תנתח, ולייצר מזה מה שאנחנו קוראים לו best practices, זאת אומרת, okay. איך אנחנו מנהלים או איזשהו תהליך או נועל.
מעתיקים אותו לנצל מהנכסים.
של איך אנחנו, בדיוק, שאנחנו נוכל להשתמש בו בכל אחד מהנכסים האחרים. אז כמו שאמרת, ויקי היא המקצוענית, ואלה המשימות שהיא פשוט מצטיינת יתרה בדברים האלה, והיא הכינה את הרשימה הזאת די מהר, והיא ממש יצרה סוג של תורת לחימה. איך אנחנו מגדילים משמעותית את שימור הדיירים בנכס? סקרן לשמוע?
אני ממש סקרן לשמוע.
אז יאללה, זה מתחיל ככה. בראש ובראשונה, כמו שאתה יודע, ואתה יכול להתחבר לזה נראה לי הכי טוב, שירות לקוחות מעולה. אנחנו לוקחים בשיא הרצינות, ברצינות אפילו מוגזמת, את כל הנושא של ניהול הקהילה שלנו. יש אדם שמוגדר אצלנו, זה התפקיד שלו, הוא נקרא Success Manager. התפקיד שלו זה שהוא מטפל בבעיות של הדיירים, הוא מחויב לטפל בבעיות של הדיירים מהצד האחד.
אוקיי.
אבל הקסם קורה בדבר השני. והדבר השני הוא לעודד קשרים חברתיים בין הדיירים.
בינם לבין עצמם בעצם.
בדיוק. שזה גם משהו שאנחנו מנסים לעשות בקהילה שלנו.
או בעצם לייצר קהילתיות במתחם.
בדיוק. כי ברגע שלך אכפת מהשכן השני, והילדים שלך משחקים עם הילדים שלו,
אוקיי.
ואתם בחגים או באירועים, 4th of July, כל הדברים האלה, אתם כולם ביחד ונהנים אחד מהחברה של השני, כנראה שאתה לא תרצה לעזור, אתה תרצה להישאר במקום שכיף לך בו. בסדר? אז האמריקאים, זה מאוד מאוד מאתגר, כי אמריקאים יכולים להיות שכנים אחד של השני, 20 שנה, ולא לדבר אחד עם השני. אני אתן לך סתם דוגמה, סיפור הכי מצחיק שבעולם. כשהגשנו את דוחות המס האישיים של השותפות שלי ושל צ'אד, הרואה חשבון ביקש את הכתובת לשלוח את המכתבים.
אוקיי.
Okay. ובכתובת של צ'אד, הרחוב שלו הוא 254, והוא כתב בשגיאת כתיב 245. וכמובן שהמכתב לא הגיע, ואנחנו מסתכלים ובודקים. והוא מסתכל ואומר, וואי, היה לי טייפו.
אוקיי.
אז אני אתקשר למס הכנסה, אני אלך, אני זה, ויקח להם איזה חודשיים עד שהם יעדכנו את הכתובת וישלחו את המכתב מחדש.
אני כאילו חושב בראש ואומר, למה לא ללכת אליו רגע?
זה בדיוק מה שאמרתי לו. אמרתי לו, רגע, 254, 245, זה כמה בתים לידך, לא? אז אומר לי, כן. אמרתי לו, למה שלא תיסע אליו, תדפוק לו על הדלת ותיקח את המכתב? וזה היה נראה לו כאילו תלוש. זה לא מקובל, זה לא נהוג. אמרתי לו, למי אכפת? מי מחכה עכשיו חודשיים למכתב? סע לשם, פוק לו בדלת, תגיד לו, סליחה, טעיתי.
ודחוני האדום, הוא לא הבין.
וזה היה לו קשה, הוא עשה את זה, כי היינו צריכים, אתה יודע, לקדם את הדברים האלה. ואותו שכן היה, אתה יודע, סבבה. אמר, כן, אין בעיה, אני אקבל את זה, אני אדבר איתכם. ובפעם השנייה שזה קרה, כי אתה יודע, שלחנו כמה כן. מכתבים, הוא כבר לא הסכים, הוא אמר, לא, 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 אני לא הולך, אני משנה את הכתב, ברמה כזאת. אז זה אמריקאי, בסדר? הם לא מרגישים בנוח אחד עם השני, הם לא מכירים אחד את השני הרבה פעמים, והם מתעסקים בעניינים שלהם. עכשיו, בסימו, בנכס, זה לא ככה. כולם, אתה רואה אותם, אתה מגיע, אני מגיע לביקורים, אתה רואה את כולם כזה, יושבים בחוץ, דברים, אתה יודע, כמו בברזלים של פעם, כן. בשכונות של פעם, שהיית נכנס לשכנה, יושב אחי אוכל. אז אתה רואה אתם ככה, יש להם שכנים, שהם פשוט אוהבים. ובגלל זה הם לא ממהרים לעזוב את הנכס, כי הוא אומר, אוקיי, עוד 50 דולר, אבל כיף לי.
זה גם כיף לי וגם בעצם מחויבים אליך.
נכון.
ולפעמים עדיף לשלם טיפה יותר כדי להרגיש את החום הזה ואת המשפחתיות.
נכון, אבל הם לא מחויבים אליי. הם נהנים בעצמם. אתה יודע, אנשים בסופו של דבר יעשו
משהו טוב להם. אני מדבר שאנחנו מחויבים אליהם מבחינת התקלות, בעיות.
נכון. זה שירות לקוחות. עכשיו, קל להגיד את כל מה שאמרתי עכשיו. איך עושים את זה?
אז זה נראה לי לא פשוט.
יפה. אז בראש ובראשונה צריך להתחיל בלבנות קהילה. איך בונים קהילה?
אירועים חברתיים, מפגשים.
יפה מאוד, מעולה, מצוין. אז אירועים ומפגשים חברתיים הם סופר חיוניים לטיפוח הזה של רוח קהילה, או אפילו אם אתה רוצה לייצר, בוא ניקח את זה צעד קדימה, קהילה חזקה. והדבר הזה מתורגם באופן מיידי לנאמנות של הדיירים לנכסים שלנו. עכשיו, אתה לא מאמין שכמה בקבוקי בירה, קצת אחי, כמה משולשי פיצות וקצת מוזיקה יכולים לגרום לאנשים להרגיש כל כך טוב בצורה שהם נפתחים והם מכירים אחד השני.
כי חשבת עליהם, עשית משהו שטיפה מעבר.
בדיוק. ומה אנחנו גילינו? מסתבר שאם אתה משקיע השקעה שנתית של 4,000 דולר באירוע דיירים חודשי.
אוקיי.
אתה יודע, מסיבה קטנה, gathering זה נקרא, שגורמת לחיבור בין השכנים, הוא יכול להיות מתורגם להפחתה דרסטית של עלויות התחלופה, הטרנובר. עכשיו, בוא ניקח נכס בין 200 יחידות, כמו שאמרת, זה חיסכון של 80,000 דולר בשנה.
80,000 דולר.
נכון, ב-NOI, שזה מתורגם להשבחה אוטומטית של ההשקעה של כולנו.
רגע, 80,000 דולר ב-NOI?
ב-NOI.
הייתי משקיע את ה-4,000 דולר, אפילו קצת יותר.
חד משמעית, חד משמעית. עכשיו, אז אחרי שבנינו קהילה, אנחנו צריכים להתמקד או לוודא שיש תקשורת שוטפת. תקשורת, כמו הרבה דברים, כמו גם בזוגיות,
נכון.
היא דבר קריטי. ואנחנו מאמינים בשמירה על תקשורת שוטפת, תקשורת פתוחה, וככה אנחנו מבטיחים שהדיירים שגרים במתחם מרגישים ששמעו אותם והם מוערכים. זאת אומרת שאם בן אדם מתלונן על משהו, אנחנו לא באים אומרים, טוב, בסדר, זה פחות קריטי לנו, זה לא חשוב כרגע. זה רק מנורה. כי יכול להיות שבשבילו עכשיו זה עולם.
נכון.
ויכול להיות שיש לו, לילדים שלו פחד בלילה, והמנורה הזאת עכשיו זה מה שיפתור לו את הבעיה. ולכן התקשורת הזאת היא סופר קריטית. בסדר? הדבר הבא הוא, כמו כל בן אדם, אתה אוהב מתנות?
מאוד.
אתה אוהב הנחות? אתה אוהב מבצעים?
תימני.
אתה כמו אשתי, זה מאוד. כמו לירז. אנחנו נותנים תמריצים למי שמחדש חוזה.
הרי... מה זאת אומרת תמריצים?
למה שתעשה משהו ככה סתם? בסדר?
כי אני אוהב אותך, מה זאת אומרת?
אוקיי, סבבה. אז אתה אוהב אותי, תודה רבה. הדיירים קצת פחות מסתכלים על זה ככה. אז... אנחנו אומרים, במקום שנספוג עכשיו את העלויות הגבוהות של החלפת דייר, שאתם אתה זוכר טוב, זה נע בין...
2,000-4,000 דולר.
ל-5,000, בסדר, אבל אני אבטר לך על זה.
אבל אם אתה עושה כמה שנכון.
ניסיון יפה, אבל לא צלחת. אבל העלויות האלה של אלפי דולרים באמת, אנחנו נעדיף לתת צ'ופרים קטנים לדיירים, אם הם יחדשו חוזה, אתה יודע, פר קייס, לפי כל דייר ומה שהוא צריך.
זאת עכשיו, אומרת, זה אינדיבידואלי.
חד כל... משמעית, כי לכל בן אדם חשוב משהו אחר. תן לך דוגמה. באחד המקרים של הדיירים, הצלחנו להשאיר דייר שרצה באמת לעזוב, הצלחנו להשאיר אותו לשנתיים, חתימת חוזה לשנתיים.
זה לא נהוג אבל, נכון? זה נהוג חתימות לשנתיים.
מאוד נדיר, מאוד נדיר. זה חידושים של שנה כן. פלוס שנה. אבל הוא נשאר כי קנין לו פשוט מקרר חדש.
מקרר?
מקרר. המקרר שלו היה ישן, הוא סבל, עכשיו, מקרה חדש הוא גם משנה את המראה של הבית.
נכון.
הוא גם נותן לו סוג של אמניטי יותר טוב. אתה יודע כמה עלה לנו המקרר?
כמה?
$220.
$220?
$220 מקרר, שנתנו לו במרכאות במתנה, כי האפליינסס הם שלנו, לעומת $2,000 במינימום, אם היינו צריכים להחליף אותו. בסדר?
וואו.
נשמע טוב, לא? דיל קרוקודיל. עכשיו, הדבר הבא נשמע מובן מאליו, אבל הוא ממש לא מובן מאליו. וזה תיקונים ותחזוקה מהירים. עכשיו, למה זה נשמע מובן מאליו? אנחנו שמים דגש, אבל דגש על סטרואידים, על תחזוקת נכסים, שיבטיח סביבת מגורים נוחה, שתעודד שהיא היותר ארוכה של דיירים. בסדר?
עכשיו, דוגמה, כאילו.
עכשיו, למה? מה שנתתי לך עם
המנורה?
עם המנורה. עכשיו, סתם דוגמה, יש לך חלון שהוא קצת...
חורק?
לא חורק, הוא קצת מכניס רוח.
אוקיי.
עכשיו, זה על פניו, בסדר, זה לא דחוף. אבל החלון הזה שהוא קצת פתוח, יכול להיות שהוא לא סגור הרמטית, ואם ירד לי גשם, הוא ייצר לי דליפה. הדליפה הזאת תרטיב לי את כל הקיר, זה בנייה קלה הרי. ואז אני במקום להחליף, לתקן חלון עם סיליקון טיפה או whatever, אני צריך עכשיו לטפל בדרייוול והחלפות ועניינים, מתיקון של $4, אני יכול להגיע לתיקון של $500. בסדר? עכשיו, אנחנו, לא בכל המקרים אני חייב להגיד, זה מתי שאנחנו יכולים, כי זה מה שנקרא מעבר לסקופ של העבודה, אנחנו במרכאות מפרגנים לדיירים שצריכים עזרה. הוא קנה עכשיו איזשהו ארון מאיקאה, או הוא צריך להתקין איזה מדף על הקיר, והאיש תחזוקה שלנו נמצא באזור, ואנחנו מגדירים להם. אם אתם רואים את זה ואתם פנויים, תנו יד. לפעמים אנחנו אפילו מתגמלים את האיש תחזוקה הזה פנימית אצלנו, אבל מה זה עשה לדייר הזה?
זה וואו.
בא מישהו עם כלים, עזר לי, פתר לי את הבעיה, עשיתי את זה ביחד, זה נותן לי הרגשה מאוד מאוד טובה.
שמוערך, שמוערך אכפת לי, ואני רואה מעבר ל... צ'ק בסוף החודש.
בדיוק. הדבר הבא...
אהבתי את זה.
אני שמח. קרדיט לויקי. הדבר הבא זה מתקנים או אמניטיז שמותאמים אישית. שירותים מותאמים אישית. אנחנו בכל קהילה מבינים מה נכון ומה נדרש. יש קהילה שיש בה הרבה סטודנטים. יש קהילה שיש בה הרבה משפחות. יש קהילה שיש מבוגרים. כל קהילה היא שונה. אז אם אנחנו רואים שיש הרבה משפחות או סטודנטים, הרבה מאוד כלבים, אז אנחנו נוסיף פארק כלבים, זה שירות. אם אנחנו רואים שיש נגיד הרבה סטודנטים, או לחילופין, הרבה מאוד משפחות, אנחנו גם נוסיף עמדות ברביקיו, אבל לא מנגל, אלא עמדת ברביקיו עם ספות, עם גזיבויים, דברים כאלה שיכולים לעודד מה שנקרא מפגש חברתי. בדיוק. הדברים האלה, עזוב את זה שהם יוצאים קהילתיות, הם משפרים את האטרקטיביות של הנכסים. אתה חושב שאתה נכנס עכשיו למתחם, ואתה רואה מגרש כדורסל, אתה רואה פארק כלבים, ואתה רואה מתקני ברביקיו כאלה, מושקעים, יפים כאלה. בראש שלך אתה ישר מצייר תמונה, הנה, אני והחברים שלי נשחק
אני
פה.
אני והמשפחה, אני...
אני קם בבוקר, אז אני יכול לקחת את הכלב במקום ללכת ברחוב עם כל המכוניות וזה, אני פה בפארק כלבים, אני משחרר אותו, ואני בסבבה שלי. אז בדברים האלה, זה מייצר איזושהי אטרקטיביות שגורמת לאנשים להגיד, שווה לי ש...
הם מדמיינים את עצמם שם.
בדיוק. הדבר הבא זה שכר דירה הוגן ומדיניות שקופה. כמו בוולור עם המשקיעים שלנו, ככה גם עם הדיירים שלנו. אנחנו מעדיפים שתהיה תקשורת ברורה לגבי שכר הדירה, העלייה שלו, אם נדרשות התאמות מסוימות, לא חייבנו עד עכשיו על חשמל, מעכשיו אנחנו כן מחייבים, אנחנו לא עושים הפתעות, אותיות קטנות, כוכביות, אנחנו לא מאמינים בזה, כי א', זה לא מוסרי,
okay.
זה דרך מאוד מאוד סליזית ומכוערת, וזאת הדרך המהירה לשיימינג בסושל מדיה, שזה אחד הנושאים הכי כואבים שיש היום. אנחנו...
איך אתה עושה את זה בעצם? כאילו שולח מייל?
לא, בשיחה, זה מכמה דברים. א', חוזה מאוד ברור, חוזה התקשרות מאוד ברור, בית שיחה, כשהמנהל הזכרות שלנו מדבר איתם, הוא אומר, זה המדיניות, זה מה שאנחנו עושים, זה התשלומים שלכם, אנחנו עושים את זה הכי פשוט שיש, ילד בן 5 יכול להבין את העלויות, ואז אין הפתעות, אין אכזבות, ואין תסכול.
שאין הפתעות שצריך לשלם כסף, זה אני חושב גורם מספר אחד לאנשים שרוצים להישאר.
נכון. עכשיו, אנחנו במהות שלנו, בערכים, בערכי ליבה של החברה, זה בהלימה ישירה. ואם אתה לא תפעל ככה, אני מבטיח לך שזה ייגמר לא טוב עם הדיירים שלך. ואתה לא רוצה את זה.
זה גם לי, נגיד, אני יכול לקחת גם בארץ, שהייתה לי חוויה רעה, שקבעתי חוזה, ועכשיו נגמר החוזה, והיה לנו עוד שנה, והוא החליט, לא, אני מעלה לכם עכשיו ב-28%. סקלתי עליו, אמרתי לו, איך אתה, כאילו, יש לנו חוזה.
נשארת?
לא נשארתי, ישר עזבתי.
יפה מאוד. אני מבטיח לך שהדברים האלה זה דירה אחת אצלכם. הוא יש לו דירה אחת.
וחשוב שאתה תבין גם שהנכס שלו היה ריק חודש וחצי אחרי שעזב. זאת אומרת שהוא הפסיד את כל העלה שהוא רצה לעשות.
בדיוק, הוא הפסיד, אבל הוא לא רואה את זה ככה, כי הם לא מסתכלים על המספרים, הם לא מבינים, כי יש לו דירה אחת. אז כשהוא יזכיר את זה בעוד 28%, הוא יגיד, ירגיש חכם. אבל כנראה שהוא לאורך זמן יפסיד עד שהוא יבין את זה. הדבר הבא, והוא לא נכון לכל הנכסים, אבל לחלק מהם, זה הבטחה. אנחנו הרבה מאוד פעמים שמים מצלמות הבטחה, ודואגים לתאורה מאוד מאוד טובה ברחבי כל המתחם. ועכשיו אתה יודע, אני יודע שכל הם ישמעו, אם אתה שם מצלמות וזה, אז המקום הוא לא טוב. לא, ממש לא. אני גר בשכונה אחת הטובות ביבנה, יבנה הירוקה למי שמכיר. השכונה פה מטופחת, יש פה מצלמות, יש פה תאורה, אבל זה מעניק במקום שהוא גם ככה בטוח, זה מעניק תחושה
אקסטרה.
של ביד, שאני יכול לשחרר את ה... אני יכול לצאת את הילדים שלי החוצה גם בערב, והכל בסדר, והכל מנועל, והכל טוב. אותו דבר עם האמריקאים. המצלמות, התאורה, נותנות להם תחושת ביטחון, ואנחנו רואים גם את הפידבק שאנחנו מקבלים מהם. הדבר האחרון שאנחנו עושים, אני מאמין מאוד מאוד גדול בזה, ואגב, אני גם נתתי לך הנחיה לעשות את זה, זה סקרים. כמה שאנחנו נשתדל, וכמה שאנחנו נדבר, וכמה שאנחנו נעשה, בסוף אנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים הכל. בין אם זה מבוכה של אנשים לבוא ולהגיד לך בפנים מה הם חושבים, בין אם זה אנשים שאתה לא יכול להגיע אליהם, כי אתה לא יכול להגיע ל-100% מהאנשים כל הזמן, ובין אם זה מגבלות של מקור המשאבים, זמן, כסף וכו'. אנחנו תמיד 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 עושים סקרים ואוספים משוב כדי באמת לייצר את כל הנושא של השימור. כי דיירים, כשהם ממלאים סקר בצורה מה שנקרא מרוחקת, הם מרגישים יותר פתוחים לבוא ולהגיד לך את הדברים שהם לא טובים,
זה גם
לא
יהיה עובדים. כנראה גם באנונימיות, לא?
אם זה באנונימיות זה לא עוזר לי.
למה לא?
כי אני לא יודע מי זה.
אבל אתה לוקח את זה כ...
לא, זה סקר שהוא ממלא, והוא יודע שהוא ממלא אותו, אבל הוא מרגיש בנוח כי הוא לא בא בפנים שלך ואומר לך, האמריקאים יש להם מין נימוס שאני פחות מתחבר אליו, נימוס מזוייף
כזה. אתה אוהב ישירות.
בדיוק. אז הוא לא יגיד לך, אבל אם הוא יוכל לכתוב, אז הוא יכתוב מה מפריע לו ומה מציק לו, ואז אנחנו יכולים תמיד, תמיד, תמיד להשתפר. יש כאלה שלא ירצו למלא את זה, מה שנקרא, עם שם. אז אנחנו ניקח את הפידבק, נבין
משהו
אותו.
משהו כולל כזה, שאתה יכול לדעת איך להתנהל הלאה, איך לבנות לך בעצם מערכת
לא,
סיסטם.
עכשיו, לא תמיד הפידבק הוא נכון. יש מלא, אתה יודע, אנשים שהם סתם
מתוסכלים. אתה לוקח את הממוצע, כאילו מה
לא, נשאר? לא, אני לא לוקח, אני לוקח כל מקרה.
כל מקרה לגופו?
כל מקרה, ואני יושב, ואני בודק מה היה שם, מה קרה, האם יש הצדקה לביקורת הזאת, או שזאת ביקורת, אתה יודע, סתם כי אנשים רוצים להתלונן. כמה ביקורות אתה מכיר שהתגלו בסוף כאיזשהו משהו פייק. יש את הסרטון הכי מפורסם של הבחורה הזאת שעלתה על מונית, מזל של הנהג מונית הזה שהוא שם מצלמה ברכב.
כן.
היא אמרה לה, אני לא משלמת לך, אם לא אני אומרת שאנסת אותי. ביקורת לא מוצדקת, או תלונה לא מוצדקת, אתה מבין? אז אנחנו מוודאים, ואם הדברים הם נכונים, ומה שנקרא קונקרטיים, אנחנו משפרים אותם. לרוב אנחנו רואים שדיירים כן משתפים פעולה, כן אומרים מה מציק להם, מה מפריע להם. לרוב הם יעשו את זה באמצעות סקר ופחות בשיחה אחד על אחד, מרגיש להם יותר נוח. אז כל העקרונות האלה, אם ספרתי נכון, יש לנו 9, תשעה במספר, הם נכנסים לתוכנית עבודה מסודרת. תוכנית תפעול מסודרת, ברורה, שיש לה יעדים, יש לה מספרים שצריך לעמוד בהם, יש להם תאריכים, חשפתי לך לא מזמן חלק מהתוכנית עם הדלי. אבל עוד לפני שהמספרים האלה נכנסו לאקסל, היה חשוב לנו להעביר את הרוח של ולורן. בסדר? המטרה שלנו היא לא רק לנהל נכסים, לנהל אבנים, לנהל בטון. המטרה שלנו זה לטפח קהילות שהדיירים שבהם מרגישים מאורחים ונינוחים. בני האדם. כמה שבסוף, אתה יודע, כל הקלישאות הן קלישאות, אבל הן מייצגות אמת. בסוף הכל מתנקז לבני אדם.
נכון.
תן להם להרגיש טוב, תן להם להרגיש נוח, תן להם להרגיש שהם מאורחים ששומעים אותם, הם יישארו. תהיה במקום הכי מפואר בעולם ותתייחס אליהם כמו אשפה,
הם ילכו.
הם כנראה ילכו. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה עם מקום רוחניקי. ויפסנה, יופי, אנחנו רוצים להתייחס לעולם. אנחנו עושים את זה עם מקום עסקי. הראיתי לך את הצורך העסקי, הראיתי לך את החיסכון העסקי, הראיתי לך את הצידוק העסקי. עכשיו, בקהילות שנעים לחיות בהן, יש הרבה פחות נטישה של דיירים. וזה מתורגם מבחינתנו לתשואה יותר גבוהה למשקיעים. ההשקעות הרבה יותר רווחיות.
זה גם זה, וגם בעצם אתה יוצא סוג של שם, שהם רואים את ולורה, אז הם יודעים שדואגים לקהילה.
חד משמעית. עכשיו, בבטם ליין, זה אומר שאם אתם משקיעים באחד או יותר מהנכסים שלנו, אתם יכולים להתחיל לצפות שיפור בפרמטר ששימור לקוחות, וזה אומר שלא רק שיהיה יותר נעים לדיירים לחיות שם, זה אומר שהם לא ימהרו לעזוב. וזה אומר שאנחנו כולנו תקווה ש... אתה יודע, זה תהליך שלוקח כמה חודשים, ובנכסים חדשים זה יכול לקחת שנה פלוס, אבל זה אומר שההשקעה של המשקיעים שלנו תהיה קצת יותר רווחית. יותר במרכאות. אז עם האופטימיות הזהירה הזאת, והנועל החדש הזה, אנחנו נסיים את הפרק של השבוע. טל, שתהיה לך שנה מדהימה, ש-2024 תהיה שונה לחלוטין מ-2023 בכל ההיבטים. אני מאחל לכל המאזינים שלנו שנה אזרחית מצוינת, ואנחנו נתראה.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.